אז ראינו שפרק ג' מתחיל במילים וידבר השם אל יונה שנית לאמור. זוכרות שיונה בעצם בורח מהשליחות ואחר כך מקבל את השליחות ואחר כך שוב לא רוצה, הוא מאוד מאוד קרוע בתוכו. הדלת סגורה למדבר? הוא מאוד מאוד קרוע בתוכו, מצד אחד הוא כל כולו השתוקק לקבל נבואה, ואז כשהוא מקבל את הנבואה אז הוא ממש ממש מרגיש התנגדות לנבואה הזאת. גימל, אנחנו מתחילות פרק גימל. כמובן שההתנגדות שלו זה לא משהו פרטי, זה הכל בגלל שהוא חס על עם ישראל ולא רוצה חלילה לקטרג עליהם אם הגויים ישובו בתשובה. ולכן כל הזמן אנחנו כאילו אנחנו פוגשות אותו הולך ובורח וכן רוצה ולא רוצה, וזה מאוד מאוד קשה. בסופו של דבר אנחנו בתחילת פרק ג', וריבונו של עולם אומר לו שוב, שנית, ריבונו של עולם שנית מצווה אותו ללכת אל נינווה. אני בפסוק ב', קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. ורק אז יונה נאלץ לעשות, ובואו נראה מה הוא עושה. אני בפרק ג' פסוק ג', ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר השם, הוא עושה את דבר השם, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים מהלך שלושת ימים. כן, אז זה עיר מאוד מאוד גדולה, כדי ללכת ולצעוק בעיר שצריך לתקן את המעשים וצריך לחזור בתשובה, צריך שלושה ימים. אומר לנו הנביא, ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויאמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. כלומר הוא הולך רק יום אחד והוא צועק ברחובות עוד 40 יום נינווה נהפכת, ובואו נראה מה קורה. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם, ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, ויעבר הדרתו מעליו, ויחס שק וישב על האפר, ויזעק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יתאמו מאומה, אל יראו ומים אל ישתו, ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם. אז הפסוקים בפשט נראים מדהימים, נכון? הוא היה אמור לעבור שלושה ימים, הוא עובר רק יום אחד. ברגע שהוא עובר וצועק, תקשיבו, אמרנו, לא היו וואטסאפים, שכחו מזה, והדברים שלו עוברים מעצמם, וזה נשמע, כן, כתוב, הימינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום ולבשו שקים, ומלך נינווה קם מכיסאו ומוציא כרוז בכל המדינה שצריכים לתקן וצריך לשוב בתשובה. אז זה נשמע ממש, נכון? זה נשמע ממש מרגש, זה נשמע ממש מפעים. איך הם מאמינים לו, כן? זה, דיברנו על יונה, זוכרות? דיברנו על איך שפוגשים אותו ונפעמים מהדברים שלו, זוכרות? ראינו את זה גם בספר מלכים, וראינו את זה גם בספינה, שהם נפעמים ממנו. אז לכאורה, כן? לכאורה נראה שממש הוא יוצר מהפכה מטורפת. אבל אנחנו רוצות לצעוד עם חז"ל. זוכרות, אמרנו שלא לומדים תנ"ך בלי לראות מה שחז"ל מלמדים אותנו, ואנחנו רוצות לראות באמת מה קורה. אז הפסוקים אומרים, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם. בסדר? אז בואו נראה קודם כל איך חז"ל, מה חז"ל שומעים בתוך התיאור הזה, וגם מה חז"ל שומעים בציווי הזה של מלך נינווה. מה אומר מלך נינווה? הוא אומר ככה, יש צו מלכותי, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יתאמו מאומה, אל יראו ומים אל ישתו, והתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלוהים בחוזקה. מה יש לכם לשאול על הפסוקים האלה? בקול, בקול.
למה הבהמה?
מה קשורות הבקר, הבהמות, הצאן? למה הם צריכים לצום? מה פתאום לקרוא אל אלוהים בחוזקה? מה זה קשור להם בכלל? הם לא בני אדם. כלומר, גם את זה אנחנו צריכות להבין מה מסתתר מאחורי הציווי הזה של מלך נינווה, שמבקש מכל האנשים, בסדר, הזקנים, הצעירים, מהם הוא מבקש ללבוס שק, לצום, ממתי מלבישים בהמה שק? ממתי בהמות צמות? מה זה קשור בכלל? בסדר, אז אני אומרת שוב שחז"ל קוראים את הדברים באופן מאוד מאוד מעמיק, וחז"ל רוצים בעצם לגלות לנו מה מתרחש שם, כן? אז קודם כל אנחנו במקור י"ג, בסדר? יש לכם מקור י"ג? לשם הגענו, נכון? אמר רבי שמעון בן לקיש, תשובה של רמיות עשו אנשי נינווה. מה זה תשובה של רמיות? לא תשובה אמיתית. מה הם עשו? מה זה שמלך נינווה אומר שהבהמות והצאן הן צריכות לצום? אז אומר לנו ריש לקיש כך, העמידו עגלים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, שיחים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, והיו אלו גויים מכאן ואלו גויים מכאן. אז הם עשו הפרדה בין הוולדות לבין האימהות, והוולדות זקוקים לאימהות, נכון? הם אלה שמניקות אותם, הם אלה שנותנות להם חיים. אלה בוכים מפה ואלה בוכים מפה, ומה הם עושים? אמרו, אם אינך מרחם עלינו, איננו מרחמים עליהם. בסדר, בואו ננסה להבין מה מסתתר מאחורי הדבר הזה. בעצם קוראים לזה בשפה שלנו הצבת אולטימטום. שמעתם פעם את המילה אולטימטום? זה מה שהם עושים. הם מציבים אולטימטום לבורא. מה הם אומרים? אם אתה לא, אז אנחנו לא, נכון? אז קודם כל להבין איך הם מסתכלים על הבורא. כביכול הבורא זה איזשהו עריץ כזה עליון שמנסה להרע לנו, שמנסה להציק לנו, ואין שום אפשרות באמת, דקה, לבקש ממנו רחמים. אנחנו לא מבקשים רחמים, אנחנו פשוט יוצרים מציאות של אכזריות מולו, כן, להפריד בין ולדות לאימותיהם זה אכזריות נוראית. אנחנו יוצרים אכזריות מולו כדי שהוא יפסיק להתאכזר עלינו, ככה הם קולטים את הבורא. בסדר, אנחנו, זה המשחק בינינו. דניאל, רצית לשאול משהו? רגע, 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 רגע. אנחנו עוד לא יודעים אם הוא קיבל את התשובה.
לא כתוב הימים השנים
ובאלוהים. רגע, רגע, כן. אז דניאל, תשאיר את השאלה שלך, בסדר? מה הכוונה ויאמינו אנשי נינווה באלוהים? בוא נשאיר את זה בסימן שאלה גם, ותכף ננסה לברר. אז זה דבר ראשון. לכן הוא אומר שהצאן והבקר יצומו. הצאן והבקר יצומו בשביל שאנחנו נעשה אולטימטום מול הבורא הזה, ככה הם, זה עסקים איתו. זה מצד אחד, בסדר? עוד דבר שחזל ככה שומעים בתוך העומק של המילים, כתוב, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם. אז חזל יסבירו לנו שני שבילים ביחס לתשובה הזאת. דבר ראשון, כן, מקור י"ד. מה זה ומן החמאס אשר בכפיהם? אז בואו נראה. אמר שמואל, אפילו מי שגזל קורה ובנאה בבירה, בירה זה בניין, מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר הקורה לבעליה. בסדר? כנראה היה שם הרבה הרבה חמאס, הרבה עושק, הרבה גזל בנינווה. עכשיו הם רוצים להראות לריבונו של עולם שהם חוזרים בתשובה. הם לא רוצים שריבונו של עולם יהפוך את נינווה, נכון? אף אחד לא רוצה שיהפכו את העיר שלו, שזה הייתה עיר ענקית, זה לא היה איזה משהו קטן. אז מה הם עושים? איך הם מראים שהם חוזרים בתשובה? אפילו מי שהייתה איזה קורה שהוא גזל אותה, והקורה הזאת שימשה חלק מקיר באיזשהו בניין, מה הוא עשה? הוא הרס את קורה. את לא יכולה להוציא קורה, נכון? יש משחק כזה, נכון, שמוציאים. אז זה לא הולך ככה. אתה מוציא קורה, אתה הורס את הבניין, אז הם רוצים להראות שהם כל כך כל כך חוזרים בתשובה, אז הם אפילו מוכנים להרוס את הבניין בשביל מה? בשביל להוציא את הקורה שהם גזלו. זה מצד אחד, רגע, תכף נחזור לזה. מצד...
לא אומרים שהם החזירו רק את מה שהיה אצלם.
רגע, רגע. הגיע למחזור, למקור הבא. מה אומר המקור הבא? כן. חז"ל אומרים, מה זה אומין החמאס אשר בכפיהם? מישהו, אם מישהו גנב איזושהי קורה שממנה בנו בניין, הוא הלך לבניין הזה, שבר את הבניין, הוציא את הקורה, החזיר למי שהוא גנב ממנו. בסדר? רצה להראות שהוא נורא צדיק, הוא כל כך רוצה להחזיר את הקורה, הוא אפילו מוכן להרוס את הבניין בשביל זה. בסדר? זה דבר אחד, אומרים חז"ל עוד פירוש, וזה מה שאביטל אמרה. תקשיבו טוב, מה זה אומין החמאס אשר בכפיהם? אמר רבי יוחנן, מה שהיה בכף ידיהם באותו רגע, החזירו. מה שהיה בשידה, תיבה ומגדל, לא החזירו. אז הדבר השני שאומרים חז"ל, מה שראו, מה שהיה גלוי לעין, מה שכל העולם ראה שזה גזול וזה אצלי, אני מחזירה. כל מה שהחבאתי במגירות, בארונות, מתחת למיטה, את זה לא מחזירים. עכשיו, מה הקשר בין שני ההסברים האלה של חז"ל? אין פה משהו פנימי. אין פה תשובה פנימית עמוקה. א', להרוס בניין בשביל להחזיר קורה, זה הדבר הכי מטופש שאדם עושה. אתה רוצה להחזיר, יש לכם רעיון מה יעשה אדם שגזל קורה והוא רוצה להחזיר אותה? שיחזיר כסף. ברגע שאתה הורס את הבניין, אז מה אתה עושה? אתה פוגע באחרים. לא, זה לא איזה חסד. הם רוצים לראות, אנחנו מוכנים לעשות הכל, אבל זה ממש לא, זה חיצוני. אלה שמוציאים את הקורה מהבניין מנסים להיראות, וואו, חבל על הזמן. ובעצם הם פוגעים באחרים. ואלה שמחזירים רק את מה שביד, אז שוב, זה חיצוני. מה שרואים שאני חייב, אני מחזיר, אבל כל מה שנסתר, אף אחד לא יודע. זאת אומרת, שהתשובה של אנשי נינווה היא מאוד 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 שטחית, רדודה, נמוכה, לא רצינית, כן.
כמו שנסתר, הם לא מחזירים, הם לא צריכים אותם, לא רוצים.
הם לא רוצים, למה להחזיר? מה? לא היו כאלה חמודים. היה חמאס בעיר הזאת, לא היה אחד, שניים. חמאס זה התנהגות נוראית, נוראית, נוראית כלפי האחר. אתה עושק אותו, אתה גוזל אותו, אתה פוגע בו. על זה ריבונו של עולם לא הופך ערים. ריבונו של עולם הוא ערך אפיים. אם הוא רוצה להרוס את נינווה, זאת אומרת שהיה שם חמאס מטורף. דרך אגב, יש מישהו שקורא לעצמו חמאס עכשיו, אתם יודעות. מעניין, זה באמת מעניין. לא יודעת, בכל מקרה זה די מתאים להם. אני לא יודעת.
אבל זה קצת הסתכלות של ילד, כאילו להגיד אני אחזיר
מה שקורה. רגע, לא. אז בסדר, מצוין, מצוין. אז בואו נגיד על זה, אני מכוח המשפט של תהילה אני עונה לנזר. מה זה ויאמינו אנשי נינווה באלוהים? זה ככה הם רואים את האלוהים. זה מה שהם חושבים. א', אמרנו שהוא איזה שליט עריץ שנעשה איתו הסכמים. ב', שהוא לא רואה, כן? או שהוא לא רואה את מה שהחבאתי במגדל, בשידה ובתיבה, בסדר? או שאני עושה עליו מלא רושם, כן? אני מוציאה את הקורה והורסת. זה, ויאמינו אנשי נינווה באלוהים הזה, זה לא באמת מי שאני... זה המדרגה שלו, זה מה שהם מסוגלים. הם לא מסוגלים.
הם באמת עשו את כל מה שהם מסוגלים.
מבחינתם הם עשו.
כי למה יונה מתחילה?
למה יונה מפחד?
אבל
אני אגיד לכם למה יונה מפחד, כי כל העולם יודע שיונה אומר עוד 40 יום נינווה נהפכת, וכל העולם יודע שהגזרה התבטלה, זאת אומרת שנינווה חזרו בתשובה, אף אחד לא נכנס לקישקה של נינווה מברר מה, וזה מקטרג על עם ישראל. למה עם ישראל יונה לא עובר יום אחד ואומר להם לחזור בתשובה והם לא חוזרים? זה משגע את יונה. ועוד נחזור לשאלה של דניאל, תכף נראה. בסדר, אז בעצם אנחנו רואות שאנשי נינווה, החזרה בתשובה שלהם, קשה לנו ללמוד מהם לחזור בתשובה. זה לא קשור למושג התשובה שאנחנו מכירות. אנחנו כשאנחנו אומרים תשובה, אנחנו מדברים גם מה שהם עושים. תראו, הם עושים צום, סקים וקריאה בחוזקה. זה המלך מכריח, המלך אומר לכולם, כולם חייבים. כשבן אדם קורא בחוזקה, הוא קורא בחוזקה כי מישהו אמר לו, אני מצווה עליך לקרוא בחוזקה. אם הוא צועק אל אלוקים, הוא צועק אליו כי הוא מרגיש שהוא רוצה לצעוק אליו. מה זה כולם צום, כולם סקים, כולם... זה אקטים חיצוניים. אבל בפנים, גם אצלנו יש צום, נכון? גם מרדכי לובש שק ואפר. אבל זה בגלל מה שהוא מרגיש בפנים. תשובה זה לא לעשות מעשים חיצוניים, אלא להגיד, אני עושה את המעשים האלה, אז יופי, הכל יסתדר. זה לא הולך ככה. אבל שם זה מאוד מאוד חיצוני. גם הכרוז הזה של המלך שמכריח, כולם צריכים עכשיו לעמוד ולזעוק בחוזקה. זה מגוחך. אז מבחינתנו, בסדר, אנחנו, כשאנחנו מדברים על תשובה, אנחנו מבקשים משהו עמוק, פנימי, שכל המעשה החיצוני, הוא יביע תהליך פנימי שהאדם עובר. וכל זה לא מתרחש בנינווה, לא קרוב לזה אפילו, כלום. והם אומרים, אני בפסוק ת', מי יודע ישוב וניחם האלוקים ושב מחרון אפו ולא נובד. זה מה שהם מסוגלים, זה מה שהם יכולים. שם הם נמצאים וככה הם מבקשים מריבונו של עולם שימחה להם. מה קורה? וירא האלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוקים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. אז אחרי היום הזה שיונה עובר בנינווה, ואחרי שהם עושים את מה שהם עושים, כמונו שלא מוכל להם, נינווה לא נהפכת. מה את אומרת? בתור יונה מה את אומרת? איזה בסה. מתעצבן זה מילה שלנו, כן? בואו נראה איך הנביא קורא לזה. וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. זה מאוד כואב ליונה. זה מאוד מאוד קשה ליונה. כי הוא ידע שזה מה שיהיה, הוא ידע שזה מה שיקרה, וזה מה שהוא לא רצה שיקרה. הוא אומר, עכשיו אני מקטרג על... זהו, קטרגתי על עם ישראל, גמרנו, הלך עליי. לא, בשביל מי אני בעולם? אני בעולם בשביל עם ישראל. בשביל מה רציתי לקבל נבואה? בשביל עם ישראל. עכשיו הכל עבור, אני בעצמי, מתוך זה שעשיתי את השליחות האלוקית, קטרגתי על עם ישראל. הרבנית? כן.
קשה לו,
כאילו,
מזה שהוא קטרג על
עם ישראל,
או זה שזה לא תשובה אמיתית?
זה שזה לא תשובה אמיתית, זה עצמו מקטרג על עם ישראל. כי זה נראה.
לא,
אבל
זה כאילו...
נכון, הוא תכף ישאל את זה, זה עוד שאלה, נכון? נכון? הוא לא רוצה שהשם יסלח להם, את צודקת. יונה לא רוצה, מה פתאום השם סולח להם? מה זה? וינחם אלוקי, מה פתאום? איך הגענו לפה? אבל אני
חושבת עושה לי את השם הלגדת עם צדיקים כפות השעה. כאילו הם כל כך ברמה נמוכה שחושבו כמו קבל תשובה חיצונית, אז למה אנחנו...
אז אמרנו קודם כל, יונה כל החיים שלו חלם להוביל את עם ישראל קדימה. עכשיו הוא מרגיש שהוא מזיז אותם אחורה, שהוא מלמד עליהם חובה.
כן, אבל זה
גם קצת זכות,
כי
לא
נצטרך
ברמה
כל כך גבוהה שיש לנו תורה
מתבטנים. הוא חי בתקופת המלכים, ואנחנו עובדים עבודה זרה חבל על הזמן. קשה, בסדר? טוב, עכשיו אנחנו מתחילות פרק ד', פעם... ראשונה שיונה אומר משהו לריבונו של עולם, מה הוא מרגיש. בסדר, זוכות, הוא התפלל, אבל על מה הוא התפלל? הוא התפלל כשהוא טבע, נכון? הוא התפלל שהשם יושיע אותו מהתביעה, שהוא מבין שזה שהוא הולך למות, זה אומר שהוא צריך לעשות את השליחות, אבל הוא עוד לא אמר כלום לריבונו של עולם על הבריחה שלו, זוכות? הוא ברח. אז בואו נראה מה כתוב. פרק ד' פסוק א', או פסוק ב', לא יודע. וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו ויתפלל אל השם ויאמר אנא השם הלא זה דברי עד היותי על אדמתי על כן קידמתי לברוח תרשישה כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. תסתכלו רגע במקור ד' זין. מכירות 13 מידות של רחמים? ב-13 מידות של הרחמים כתוב, ויעבור השם על פניו ויקרא השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. יונה לא אומר אמת. למה הוא לא אומר אמת? כי הוא מרגיש. כן, הוא אומר, הוא מרגיש שהאמת האלוקית נעלמה כשריבונו של עולם מתבונן על המעשים של נינווה. נעלמה האמת. חנון, רחום, ערך הביים, רב חסד, אין אמת. אין אמת, זה, והוא אומר את זה. זה, לכן ברחתי, אני ידעתי שהאמת האלוקית לא תבוא לידי ביטוי בסיפור הזה. יש מזגן ושם המתים מחום? אז אולי תנמיכו את המזגן. אז תעשו יותר נמוך, לא?
לא, פשוט
תגור. אבל יש פה בנות נראה לי שהן נצלות מחום, אני לא יודע. כשהוא מסולח לנינווה? זה לא לפי האמת. לפי האמת צריך להגיד להם חמודים, הכל קשקוש, ולהפוך את נינווה. טוב. אז בואו נראה מה קורה. אצלכם עברנו לדף הבא. אתם בדף השני, בוואטסאפ. אומרים חזל, מה זה וירא העליונה? שלחתי בוואטסאפ את הדפים, מכילה. מכילה או סליחה. אחר כך תצלמו לכם פה ונחלק את זה. אומר רש"י, מה זה וירא העליונה? אמר, עכשיו יאמרו האומות שאני נביא השקר. נכון, מה הוא אומר להם? אם תחזרו בתשובה, נינווה לא תתהפך. מבחינתו הם לא חזרו בתשובה, ונינווה לא נהפכה. בוא נראה, זה מה שהוא מרגיש, עכשיו אנחנו איתו, בזעקה שלו, בסדר? יונה אומר, אני נביא שקר, אני אמרתי, אני הוצאתי את המילים האלה מהפה, אני אמרתי שאם יחזרו בתשובה, יהיה בסדר, ואם הם לא יחזרו בתשובה, אני נביא תתהפך, והיא לא התהפכה. כן, העולם ידע. נינווה חושבים שהם חזרו בתשובה. אומר יונה, אני אחשב לדורות עולם כנביא שקר. זה כאילו, זה מה שאני בסוף. כל כך רציתי להיות נביא, בסוף אני נביא שקר. מבחינתו הוא נביא שקר.
אבל כאילו, הוא נביא בשביל
הקדוש ברוך
הוא.
זה כמו שהקדוש ברוך
הוא רוצה, אז מה הוא
מתפקח
כל כך?
בוא נראה. תראו, רגע, אני רוצה להגיד משהו בהקשר לשאלה הזאת, בסדר? לכאורה הספר הזה היה צריך להיגמר, נכון? אלוקים שלח אותו לשליחות להפוך את נינווה, נכון? נינווה חזרו בתשובה. איך שחזרו לא משנה, כן מסכימים, לא מסכימים, לא משנה. נינווה לא נהפכה, יאללה נגמר הסיפור, בוא נגמור את ספר יונה. ספר יונה הוא לא ספר על נינווה. ספר יונה הוא ספר על יונה. ואנחנו נלך עם יונה עד סוף פרק ד' להבין מה הספר הזה רוצה לספר לנו. זה לא סיפור על נינווה, נינווה זה חלק מהתפאורה של מה שקורה, בסדר? בואו נצעד ביחד איתו. ככה אומר יונה לריבונו של עולם, אני ברחתי בגלל זה, עד עכשיו אמרנו, הוא לא אמר כלום. ואתה השם אומר יונה, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. זוכות שהוא רצה למות? הוא רצה למות כבר כמה פעמים, הוא אומר, עכשיו באמת אני רוצה למות. לא, אין לי מה לחיות, לא רוצה. כל מה ששאפתי, חלמתי, רציתי למען עם ישראל, הכל השתבש, לא רוצה לחיות. אני אומר את זה במילים, אני רוצה למות.
רגע,
לפני כן
הוא רוצה, הוא לא רוצה למות.
כן, עכשיו הוא מרגיש שהוא רוצה למות. אחרי שהוא עשה את השליחות, לפני כן אמרנו, הוא רצה, ואז הוא לא רצה, והוא כן רצה, והוא לא רצה, עכשיו הוא רוצה למות, די.
למה עכשיו הוא באמת?
כי הוא מרגיש שזה הפוך מכל החלומות שלו, מכל השאיפה, הוא לא רצה שנינווה תישאר. ממשיך שם החמאס, ממשיך שם העושק, הוא גם יודע שאחר כך אשור, נינווה זה אשור, תגלה את עשרת השבטים, הוא יודע עליהם הרבה דברים. לא רוצה אותם. עכשיו בגללו הם נשארו. יונה באמת מבקש מריבונו של עולם למות. ויאמר השם היטב חרה לך, ואז ריבונו של עולם מעביר אותו עוד מסע. ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. מה כתוב בפסוק הזה? מישהי רוצה להסביר במילים שלה? מה כתוב? כן, ואז למה? בשביל מה?
הוא עדיין מקווה.
מה זה? עד אשר יראה מה יהיה בעיר. מה זה? מה קרה? די, כבר הסתובבת. כבר כתוב שאלוקים סלח להם, הוא עדיין מקווה שננווה תתהפך. שוב, לא, זה לא קשור אליו באופן פרטי. כל כך כל כך קשה לו שהשליחות הזאת שלו התבצעה, שהוא מחכה, הוא יושב, הוא לוקח איזה מרחק ומסתכל, אולי יקרה נס וריבונו של עולם עדיין יהפוך את ננווה. וימן השם אלוקים כיקיון. זוכות את וימן? זוכות את וימן השם אלוקים דג גדול? הדג הזה שהיה מוכן מששת ימי בראשית. וימן השם אלוקים דג גדול, סליחה, וימן השם אלוקים כיקיון, ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו, להציל ומרעתו, וישמח יונה על הכיקיון שמחה גדולה. אז ריבונו של עולם מסדר לו, מה מסדר לו? סככה, נכון? הוא יושב מחוץ לעיר, וחם מאוד. ריבונו של עולם מגדל כיקיון במיוחד בשבילו, והכיקיון הזה עושה לו צל, וזה עושה לו... הוא בנה סוכה, וריבונו של עולם משפץ לו אותה, עושה לו תנאים הרבה הרבה יותר טובים. עד כדי כך שזה קצת עושה לו הרגשה טובה. וימן האלוקים תולעת בעלות השחר למוחרת, ותח את הכיקיון ויבש. מה קורה למוחרת? מגיעה תולעת קטנה. אוכלת, 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 אוכלת את הכיקיון, עד שלא נשאר מהכיקיון. ויהי כזרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה ויתעלף, וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. מה קורה חוץ מהתולעת שיבשה את העץ? יש רוח חמה, 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 ושמש, וזהו, והוא מרגיש גרוע, 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 ומה הוא אומר? טוב מותי מחיי. מתי הוא אמר טוב מותי מחיי? שהשליחות... מה זה? לא להגיד דברים על יונה הנביא. עפר אנחנו לכפות רגליו. אנחנו ננסה לברר מה כתוב פה. ריבונו של עולם מעביר את יונה שיעור. זה לא סתם הסיפור הזה. אמרתי לכם שאם זה, אם ריבונו של עולם היה רוצה, הוא היה גומר את הסיפור בפרק ג', כן יונה שמח, לא יונה שמח, זה לא, מה אכפת לנו? לא. אז מה זה הסיפור? קודם כל תשימו לב שבפסוק ו' כתוב וימן השם אלוקים, ובפסוק ז' ובפסוק ח' כתוב וימן האלוקים, וימן אלוקים. מה ההבדל בין השם אלוקים לאלוקים? דיברנו על זה בשיעור אחר. השם אלוקים זה דין ורחמים, נכון? זה רחמים המשותפים לדין. אלוקים זה דין. מה קורה במידת הדין? מידת הדין מייבשת את הכיקיון. מידת הדין מביאה רוח חמה. מה עשתה מידת הרחמים כשהצטרפה למידת הדין? היא הצמיחה את הכיקיון, נכון? מידת הרחמים זה התחלת הסיפור. ויאמר אלוקים אל יונה, היטב חרה לך על הכיקיון. שוב, זה מידת הדין. ויאמר היטב חרה לי עד מוות. בואו מלמד את זכות על יונה. בואו נעמיק. בואו נקרא את התיאור בילקוט שמעוני במקור י"ט, בסדר? יש לכם מקור י"ט? מה ריבונו של עולם רוצה ללמד את יונה? מה ריבונו של עולם רוצה ללמד אותי? דרך הסיפור של יונה שנכתב בתנ"ך לדורות. אתם יודעות? שרק נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, אם זה לא היה נצרך לדורות זה לא היה נכתב. אז תקשיבו טוב לתיאור של חז"ל בילקוט שמעון. הקדוש ברוך הוא העלה כיקיון על ראש יונה בלילה, ובשחרית עלו עליו ריש עין אלים. רגע, סליחה, מחילה. ברוך אתה בצל כל עלה ועלה, ארבע זרת וטפח, כיקיון מושקע, מושקע, מושקע. זימן הקדוש ברוך הוא תולעת, ויקה את הכיקיון ויבש ומת. וזבובים ויתושים שרועים עליו ומצערים אותו מכל צדדים, עד שביקש נפשו למות. באותה שעה זלגו עיניו דמעות כמטר לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לו יונה, מפני מה אתה בוכה? תקשיבו טוב, יש לך צער על זה שלא גידלתו, לא הכנסת בתוכו זבל, לא השקית בו מים, לילה אחד היה חיה ולילה אחד יבש, כך חסת עליו ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה? בשביל מה ריבונו של עולם מעביר את יונה את כל התהליך הזה? מה זה הקיקיון הזה? הקיקיון הזה הוא עושה צל. מה זה צל? צל זה כלום, אתם יודעות שצל זה כלום? אי אפשר לגעת בצל, נכון? הנכדים שלי תמיד מתלהבים מי הכי ארוך, נכון? כשהולכים על המדרכה הם עושים תחרויות מי הכי ארוך, לפעמים יותר ארוכים ממני הפרפוצים האלה, כן? אז הם בטוחים שצל זה משהו חבל על הזמן, אבל אני אגלה לכם בסוד, צל זה שום דבר, זה אם השמש פוגעת באיזשהו עצם, נכון? ואפילו הצל הזה שהוא לא קיים מצד עצמו, יש לו איזשהו מקום בעולם, נכון? יש לו איזה ערך בעולם, נכון? כשאת מגיעה מאיזשהו מקום חם ומוצא צל, אז וואו, זה משיב נפש. ריבונו של עולם מבקש מיונה לשנות את המבט. קודם כל יונה דואג לעם ישראל, הוא צודק, אבל ריבונו של עולם גם דואג לעם ישראל. וכשצריך להשיב את נינווה בתשובה, זה לא רק בשביל נינווה. זה לא חשבונות אלוקיים, איך נציל עכשיו את נינווה. יש פה שיעור שצריך להעביר לעולם, נכון? צריך לקרוא את ההפטרה הזאת ביום כיפור, אחרי הצהריים, קצת לפני תפילת נעילה. למה? למה אנחנו קוראים את זה? בוא נקרא איזה פרק בנביאים שמדבר על תשובה של עם ישראל. מה זה הביזיון הזה להקריא דווקא את התשובה של נינווה? ביום כיפור ממש אנחנו כבר כמה רגעים לפני נכון ששערי נעילה נפתחים. למה דווקא את זה? מה אומר לו יונה? באותה שעה נפל על פנה ואמר, הנהג עולמך במידת הרחמים, דכתיב להשם אלוקינו הרחמים והסליחות. רק אחרי שריבונו של עולם מעביר אותו את השיעור עם הקיקיון, רק אז אומר לו יונה, מה כתוב פה? הנהג עולמך במידת הרחמים. בואו נראה את המילים האחרונות. שכל דבר שיש בעולם הוא נצרך. אפילו צל שהוא שום דבר הוא חשוב. אפילו צל שהוא שום דבר יש לו מקום בעולם. למה? כי זה עולמו ככה. ריבונו של עולם יודע מה צריך בעולם. אנחנו לא נלמד אותו. בואו נראה את הדברים בפסוקים. בסדר, אני בפסוק י'. ויאמר השם, אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. חז"ל אומרים שכתוב אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה, זה איזה אנשים נמוכים, שפלים, רדודים. אומר ריבונו של עולם, למי שאני חושב שיש לו מקום בעולם, יש לו מקום בעולם. וכמו שאתה חסת על הקיקיון, גם אני חס על נינווה שבראתי אותם ויצרתי אותם וגידלתי אותם ונתתי להם כוח. אבל לא רק זה, בואו נסתכל באורות התשובה. אומר הרב באורות התשובה פרק י' ד', ואין לבטל שום נטייה של תשובה, לא קטנה שבקטנות מפני שפלותה, כי הכל עולה ומצטרף ביחד לקומה שלמה ועולם מלא של תשובה שהוא יקר גדול וקדום מכל העולמות האחרים. למה אנחנו קוראים את ההפטרה הזאת ביום כיפור? ביום כיפור אתם יודעות כולנו נלבש בגדים בהירים, נכון? וננסה להיות כמלאכים. מהר תביאו שמלה לבנה מהבית. זה לא חייב להיות לבן, הכל בסדר. ולא נאכל, ולא נשתה, ולא נסוך, ולא נרחוץ, ולא נעליים רגילות, וממש ממש נשתדל להתאר ולהתקדש. ונעמוד בתפילה, ונגיד על חטא שחטאנו לפניך, ועל חטא שחטאנו לפניך, על החטא שחטאנו בפניך. ופתאום, מה יקרה? פתאום נזכר שגם בשנה שעברה זה היה, היה משהו כזה בשנה שעברה, נכון? גם כן למשנו בגדים לבנים, ורצינו להיטהר, ואמרנו על חטא, ועוד פעם אמרנו על חטא. ופתאום השנה תעבור מול עינינו ונגיד, וואלה, גם שנה שעברה רצינו, אבל יש עוד כל כך הרבה דברים שלא תיקנו. ויש עוד כל כך הרבה דברים מסובכים, ויש עוד כל כך הרבה קשיים, ויש עוד כל כך הרבה מורכבויות, ויש לי דרך כל כך ארוכה, אז בשביל מה? אז אולי נעזוב את זה, יאללה, מספיק, כמה אפשר? זה הרי בדיחה. נכון? מה זה? זה שטויות. כל פעם אני אומרת לאלוקים שאני מצטערת, ואז עוד פעם אני נופלת. ואז אני עוד פעם אומרת, כל שנה מחדש ביום כיפור, וכבר הנה עוד שנייה נגמר יום כיפור, ומי מבטיח לי בכלל שבשנה החדשה אני אהיה יותר טובה? מאיפה אני יכולה בכלל לדעת? אומר לך, ריבונו של עולם, אני רוצה דווקא שתקריא על התשובה של אנשי נינווה. ואני רוצה דווקא שיונה יעבור איתך ביחד את המסע שלו ביום הכיפורים בשביל המסע שלך. כי גם במסע שלנו מסובך ומורכב, ולפעמים החזרה בתשובה שלנו נראית יותר גרועה מאנשי נינווה. הם מסכנים, לא ידעו שום דבר, אנחנו יודעות. אומר ריבונו של עולם, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה. אם ריבונו של עולם חס על נינווה העיר הגדולה, עם התשובה הכל כך שפלה שלהם, אז בטח ובטח שהוא מחכה לתשובה שלך. למרות שהוא יודע שאנחנו נכון כחציר יבש וחצי צנובל וכענן קלה וכחלום יעוף וכרוח נושבת וכאבק פורח. כן, הוא יודע, הוא יודע מצוין מי אנחנו. הוא לא מדמיין, אנחנו כמו צל, נכון? כמו הצל של הקיקיון. רגע האדם נמצא פה בעולם ורגע הוא נעלם. ובכל זאת, ריבונו של עולם, כל שנה, כשמגיע יום הכיפורים, יורדת טהרה לעולם. ואת רק צריכה להכניס את עצמך אל תוך מקווה הטהרה, זה רק להאמין בו. להאמין שיש מקווה של טהרה, זה יום כזה, נכון? אמרנו, כל חג יורדת איזושהי קדושה. וביום הכיפורים יורדת טהרה עולמית. אלוקית, זה לא תלוי בך בכלל, זה לא קשור אלייך, את לא קובעת. וזה מה שאת צריכה לעשות, להכניס את עצמך. אתם יודעות שלפני שאישה תובלת, דרך אגב, תבילה של אישה, עוד נדבר על זה בעזרת השם בשיעורי איש ואישה, למצוות של האישה, אבל נשים לפני שהן תובלות הן חייבות להסיר את כל החציצות, מכירות את זה? שלא יהיה שום 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 לכלוך. גברים, אתם יודעות, הם בכלל לא. תובלים מתי שבא להם, לוקחים את המגבת, הולכים. לא, למה אני אומרת את זה? כי הנשים עם היחידות שטובלות כמו שטבלו בזמן שטבלו בבית המקדש. בבית המקדש כדי להטבול במקווה היה צריך להסיר את כל החציצות, אי אפשר היה סתם. כל מי שטבל, אם אתה רצית להגיע למקדש, ברור. למה אני אומרת את זה? כי זה יום כיפור. יום כיפור כמו אישה שטובלת במקווה. אלוקי אומר, תסירי את כל המחיצות, את כל המסכים, את כל הקליפות, את כל הקטמים, את כל מה שאת יכולה. ותאמיני שיש קדושה ביום הזה, שיש טהרה ביום הזה, שהיום הזה מכוחו אנחנו מתארים. ברור שכמה שיותר תשתדלי, אז ככה יותר תתנקי. אבל אם לא נאמין שיש ביום הזה טהרה, אז נגיד, רגע, אבל זה כבר היה לפני שנה, וזה היה לפני שנתיים, וזה היה לפני שלוש, אז מה זה יעזור? לא, זה לא. זה מה שאנחנו אומרים. זה ספר יונה, כשתשמעי את ספר יונה בסוף מנחה של יום הכיפורים, תחשבי על עצמך. זה לא סיפור על נינווה, זה סיפור עלינו. זה סיפור עלינו שריבונו של עולם מבקש, שגם אם אנחנו כצל עובר, ריבונו של עולם בוטח בנו, שביום הזה נתקן, שביום הזה נחפר, שביום הזה ימחלו לנו כל עוונותינו. זה הכוח של יום הכיפורים, זה הנקודה של יום הכיפורים. ולכן דווקא ההפטרה הזאת נבחרה מכל הנביאים האחרים. אני רוצה שנראה את המקור האחרון, יכול להיות שכבר ראיתם אותו, שמישהו אחר לימד אותו, אבל לא נורא. זה מתוך מאמרי הראייה, מתוך מאמר ארוך. כן. אומר הרב, התשובה היא שיבה אל המקוריות, אל הראשית, לחבר את כל ענפי החיים אל השורש אשר משם הם יוצאים. כן, אז לשוב בתשובה זה לא רק בעלי תשובה, נכון? קודם כל אנחנו כולנו בעלי תשובה כמובן. אבל לא רק מי שהיה באיזה בור עמוק ועכשיו מתקן, זה נחשב שהוא בעל תשובה, לא. לחזור בתשובה זה לחזור למי שאני באמת, לשורש חיי. וזה מה שאומר לנו, מזכיר לנו הרב, נשמתנו הלא טהורה היא. חלק אלוקה ממעל, אנחנו, אני לא רוצה להשתמש במילים גשמיות, אבל כאילו, בסדר, אסור להגיד את זה, אל תכתבו את זה. כאילו חתיכת אלוקים, זה לא באמת, בסדר? רק בשביל שנבין. אבל הנשמה, היא באה מהעולמות העליונים, היא לא קשורה בכלום למה ש... לכל מה ששייך לעולם הזה. זה מי שאת באמת, הנשמה שלך. זה מי שאת באמת, באמת, באמת. רבת חיים היא במקורה העליון, רבת אורה ורבת תפארת. אור גדול, הנשמה זה אור גדול. תפארת זה, שוב אני אומרת את זה במילים גשמיות, זה לא טוב, אבל רק בשביל שנבין. תפארת זה הרמוניה, זה שלמות כזאת. אתם יודעת מה זה הרמוניה? הרמוניה זה משהו שהוא מלא 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 פרטים, אבל כל פרט נמצא בדיוק במקומו, והוא שלם, והחיבור ביניהם שלם. זה הנשמה. אבל גודלה ותפארתה, חוסנה והדרה, גלוי הוא בעולם הרוח העליון. זה כשהיא הייתה בעולמות העליונים. אבל כאשר התחילה להתקשר בעולם של החיים המעשיים, מה לעשות? הנשמה נכנסה בגוף. היא כבר לא לבד, גם על זה עוד נלמד, כן? על משל העירוני ובת מלך, אבל לא עכשיו. הנשמה נכנסה לגוף, מה קורה בשנייה שהיא נכנסה לגוף? ונתאגדה עם הגוף וכל כוחותיו, נצטרפה עם דאגותיו וטרדותיו, ונסתבכה בסבכי מלחמת חייו הקשים. זה לא היא באמת, בסדר? היא בתארתה עומדת, היא נשמה שנתת בי תאוראי. אבל היא בתוך הגוף, והגוף מסתבך, והחיים מורכבים, והדברים מטושטשים, והרבה פעמים אנחנו מתבלבלים. אז הנשמה הזאת, שהיא כל כולה טהרה, זה כבר לא רק היא, נכון? זה גם היא וגם הגוף. אף כי בזה ורק בזה הלא עלתה בידה להרשים את רשמי פעולותיה על עולם מגושם ומובלט, על עולם של חיים קשורים בתנאים של חיוניות ועוצמה מפעלית, אבל הלא ענפיה נתפשטו בהכרח במורד כזה עד שהסתגלה לאלה המפעלים ותוכן החיים המוגבל בהגבלת בשר ודם. תראו, בפנים, 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 ברור שהנשמה מבקשת את האמת, כן? אבל האדם עצמו לא תמיד מרגיש את מה שהנשמה מרגישה. לפעמים הוא מרגיש הרגשות אחרות, הרגשות עולם הזהיות. הרגשות העולם הזהיות זה כבר לא הוא באמת מי שהוא מבפנים. זה לא הוא, אבל הוא כבר לא יודע שזה לא הוא. זהו, כבר התבלבלנו, נכון? אם אני אומרת לשון הרע, אני לא חושבת שהגוף שלי אמר לשון הרע והנשמה שלי לא רצתה להגיד לשון הרע, נכון? זה אני אמרתי. אם אני פוגעת בחברה, אני לא חושבת שהנשמה שלי לא רצתה ואני כן רציתי. זה אני, זהו, זה כבר דבר אחד. מסובך, זה כואב, זה קשה. החיים שלנו בעולם הזה. כן, אז אומר, כאילו היא הסתגלה, בסדר? זה לא שהנשמה, הנשמה אף פעם לא מסתגלת. אבל אני, מי שאני, אין לי איזה פיצול אישיות. רגע, הנשמה שלי רוצה את זה ואני... לא, זה אני. אני גם עושה הרבה דברים טובים, אבל כשאני עושה דברים לא טובים, זה אני. אומר הרב, ומתוך כך קהו מאורותיה, והועם זיו אורם, ומתוך המחשך הזה באים כל דרכי התאייה הרבים אשר בחיים האנושיים. אז למה אנחנו נופלים? כי אנחנו לא זוכרים מי אנחנו. למה אנחנו טועים? כי אנחנו לא מספיק מרגישים את הבקשה של הנשמה. לא תמיד, לפעמים אנחנו מרגישים. אבל אומר הרב, אנחנו במחשך. אנחנו חושבים שיש פה אור, אבל אין פה אור, חשוך פה. בגלל המעשים שלנו, כן? בעולם בכללי, כן? יש חושך.
אז זה כאילו,
אבל זה בגללי.
זהו, אז בגללי, זה שאני עושה חטאים, או בגלל
כתוב, שוב זה שיעור אחר, כתוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אז לפי הפשט זה רק מגיל הנעורים, נכון? אתם יודעות שהיום גיל ה-20 מתחיל בגיל שנה וחצי, אתם יודעות את זה. ומי שיש אחיינים היא כבר יודעת את זה. ומי שיש אחים קטנים היא יודעת את זה, כן. אבל פעם היה גיל כזה שקראו לו גיל ההתבגרות. מה? כן, אתם אולי בדור שזה לא התחיל בגיל 4, אבל אצל הנכדים שלי אסור לקטרג על עם ישראל. אמרת להם, תאספו את הצעצועים. לא רוצה. לא, הם לא חושבים שהם חוטאים או משהו כזה. פשוט זה כאילו, זה חלק מהחיים. אני עושה מה שבא לי. נכון? או שהם אומרים לא בא לי, או שהם אומרים בא לי. ככה זה הולך. אבל לא משנה, זה היה בסוגריים. זה לא באמת. לפי הפשט, יצר לב האדם רע מנעוריו, בסדר? אבל לפי הדרש, נעוריו כתוב בלי וו. אומרים חז"ל, משעה שננער ממאה אמו. מה הכוונה? בשנייה שהתינוק הופיע בעולם הזה, ובעולם הזה יש חומר, שמעתם על החומר שיש בעולם הזה? שמעתם שבעולם הזה יש חומר? לא רק רוח? עצם המגע שלנו עם העולם של החומר, זה אומר שיש לנו אפשרות ליפול. זה אומר שאנחנו לא רואים בהיר. כתוב, מאז שחרב בית המקדש לא נראה רקיע בטהרתו. אני לא יודעת מה זה רקיע בטהרתו, אבל זה משהו ברור מאוד מאוד, יפה מאוד מאוד, שאנחנו לא... גם כשאת רואה את השמיים הכי יפים, זה עוד כלום, לעומת מה שהיה כשבית המקדש היה קיים. וזה רק ביטוי לזה, בסדר? אז אנחנו בסיבוך, אנחנו בעולם מסובך. קשה בעולם הזה, שמעתם על זה? אני עוד אגיד לכם את זה, עד שתגידו לי, תפסיקי. בסדר, זה טוב שתגידו לי. שאני ארגע קצת. אני פשוט זקנה, אז אני יודעת קצת יותר ממכם. יש המון טוב בעולם, וגם הטוב ינצח, אבל גם יש עוד כמה כאבים שעוד לא נרפאו בעולם הזה. אז בואו נראה. אמנם הננו נקראים אל התשובה. בואו נסיים סליחה על הפלאפון שלי שבתוך התיק. והבת כל היוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, היא מכה גלים בלבבינו. ומזמן לזמן, ובייחוד בימי התשובה, הננו שמים אל ליבנו, לא יודעת מה כתוב פה, אל עת לעשות להשם. וכבר הגיע הזמן לשוב בתשובה, כלומר, לקשר את הענפים של החיים המתגלים בכל העלילות, בכל המפעלים, בכל התכונות ובכל המידות אשר לנו, אל מקור שורשם, אל טהרתה של הנשמה, אל ראשית הווייתה. הרב לא אומר שמי שחוזר בתשובה, הוא פשוט צריך להפסיק לחיות ולא לעשות. ולא לפגוש אנשים, ולא לנסות לארגן פרויקטים, ולא לבנות ערים, ולא לסלול כבישים, לא רק פשוט תיכנס לאיזה בועה, ותהיה עם עצמך, ואז אתה לא תחטא, נכון? הוא לא אומר את זה. הוא אומר שצריך לקחת את כל כוחות החיים, וכל המפעלים, וכל העשייה, וכל הברכה, וכל העוצמות, והאנרגיות, והגודל, להזכיר לנו שיש לנו נשמה, ושהכל צריך לנבוע מתוך הכוח של הנשמה, והרוח של הנשמה, זה מה שצריך. לכוון את חיינו, בשביל זה אנחנו פה. בשביל להסיר את הרשעה, בשביל להסיר את הכאב, בשביל לרפא את החלאים, בשביל זה. וזה נעשה כשנזכור שיש לנו נשמה. ולא נחשוב רק שאנחנו מה שרואים, מה שממששים, מה שמריחים, מה שתואמים, ומה ששומעים. לא. זה חלק מאוד 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 מצומצם ממה שיש בעולם הזה. מה שהחושים שלנו מרגישים, חשים. אז מה אמרנו? אל מקור שורשם, אל טהרתה של הנשמה, אל ראשית הווייתה, אל אצילות כבודה ומקור אור חייה. שובה ישראל עד השם אלוקיך. כן, זו הייתה הפטרה שלנו, נכון? אז התשובה, תשובה להיזכר מי אני. אני זה את, כן? זה כל מי שיושבת פה וזה כל אדם מעם ישראל. אין אדם בעם ישראל שאין לו נשמה. אין כזה אדם. יכול להיות קליפות, יכול להיות מסכים, יכול להיות שהוא מתכחש לזה, יכול להיות שהוא לא יודע את זה, אבל אין בן אדם שאין נשמה. וככל שיותר נזכר בנשמה, ככל שיותר נתחבר על זה, שאלה, יש שאלה? למה? אני מרשה לשאול שאלה. אז ככה יותר נתקן את העולם. וככה יותר נוסיף אור, וככה יותר נוסיף אמת, וככה יותר נוסיף ברכה, וככה יותר נוסיף תשובה. והעולם מתקדם, חד משמעית העולם מתקדם. נכון, בפרשת וילך, אז משה אומר לנו, נקרא את סוף הפרשה, ריבונו של עולם אמר, אני יודע שאתם אשחט השחיתון, אחרי מותי. שמעתם פרשת שבוע בשבת? קראתם פרשת שבוע בשבת? אז ריבונו של עולם אומר למשה, משה אומר לנו, אני יודע שאחרי מותי אשחט השחיתון. זה קשה לשמוע את זה. עוד שנייה משה הולך לעזוב אותנו, אנחנו הולכים להיכנס לבד לארץ ישראל, וכבר הוא מודיע לנו אשחט השחיתון? בסה, אה? אז בהפטרה אנחנו אומרים, שוב הישראל עד השם אלוקיך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. יש תקווה. גם אם השחט השחיתון, יש תקווה, ויש אמת, ויש דרך, רק צריך לאחוז בזה, צריך להאמין בזה, צריך להילחם על זה. ובעזרת השם נעשה ונצליח, כן, בוודאי שאפשר שאלה. אני רוצה לומר לכם על נבואות, רק מה שרלוונטי לנו, כתבו. מה שלא רלוונטי לנו, אין לנו מושג. אני יכולה לגלות לכם מאיפה יונה בן אמיתי הגיע, כי את זה חז"ל מגלים לנו. מי הייתה אמא שלו, מאיפה הוא הגיע, אבל על כך ועוד בפעם הבאה. בסדר? בעזרת השם. אז מה סופו? אני לא יודעת מה התחלתו, נלמד בפעם אחרת.